אז חשבתי לשתף קצת מחשבות בכיוון הכללי של של מה אנחנו מתרגלים כשאנחנו מתרגלים מדיטציה ומה הקשר בין זה לחיים שלנו. כמה ככה מחשבות. בבוקר דיברתי קצת בהנחיות על המצב המשונה הזה שאנחנו מביאים איזושהי התכוונות או בא איזושהי הנחיה או מבפנים או מבחוץ מהמנחה או מספר שמבקש איזשהו כיוון בתרגול, וכמעט הדבר הראשון והבסיסי שקורה זה שנפתח פער בין ההנחיה לעקוב אחרי הנשימה באזור הבטן למשל לבין מה שקורה, לבין החוויה. ואני חושבת שזה כל כך מקרי, כל כך בעצם מהותי לעניין שיש לנו ללמוד ממדיטציה. וגם התגובה שלנו, זאת אומרת, שלנו מול העובדה הזאת של אובדן השליטה. של מצד אחד, פה אני מנסה לעשות איזשהו דבר, ומשהו לגמרי אחר ומפתיע ומשתנה, זה לא מתחבר אחד לאחד. אולי נפגשים עם התגובות שגם מוכרות מהחיים של מה קורה כשאין לנו שליטה, שאנחנו מנסים, שאנחנו מביאים איזשהו מאמץ חיים למשהו, ואין קשר בין זה למה שקורה. שזה יכול להיות תסכול, וזה יכול להיות תחושה עמומה כזאת של משהו לא בסדר, וזה יכול להיות תחושה לא עמומה של משהו בי לא בסדר, של ביקורת עצמית, של איזושהי צניחה בתחושת הערך העצמי. ואני חושבת שבאמת עיקר התרגול של מדיטציה זה לא טכניקה של מה אנחנו חווים, או מה אנחנו רואים, או איך אנחנו מתבוננים, אלא איך אנחנו מפתחים גישה חדשה לגבי עצמנו, לגבי המאמץ שאנחנו מביאים לכל פעולה, לכל היבט של החיים. אז פה זה כמעט סוג של זכוכית מגדלת. זה ממש במיוחד בריטריט, שזה לא שאנחנו יושבים ואז יוצאים ועושים אלף ואחד דברים אחרים. אנחנו יושבים ויושבים והולכים וחוזרים ויושבים. והמפגש הזה של חוסר השליטה עם כל מה שמהדהד וקורה סביבה הוא מתעצם. הנה, אנחנו בערך 24 שעות כאן, ויש איזשהו שקט שנוצר, שמאוד מורגש אפילו עכשיו, ויש גם איזשהו התעצמות של החיכוך עם עצמנו. אני חושבת שזה באמת סוג של משחק שלא נגמר. איך מתמודדים עם כל מה שעולה בחיים שלא הזמנו. בדיוק היה לי השבוע הזה, או חצי שבוע שהיה שם באזרחות. לאחרונה עברתי לגור בירושלים, ממש לאחרונה, ועוד לא, יש לי בית, והתחתנתי, עברתי לגור עם בעלי, אבל עוד אין לי שם עבודה, שורשים, ממש שלבים של לנסות לפרק את הארגזים ולנסות להבין מה. ומה שיצרתי בערך בשבועיים מאז שהגעתי לבית ולישראל, זה רשימות ארוכות של דברים שאני צריכה לעשות. ובשבוע הזה, איך שהגעתי לרשימה, היה רצף של חולי, של קרוב אלינו, אבא שלו נפטר, לוויה, שבעה, אוטו התקלקל, ואז זה משהו עם אבא שלי פתאום צץ, מצב של חירום. וכל פעם ראיתי שאני, זה מפריע לי. זאת אומרת, יש לי את הרשימה, יש לי את האג'נדה, יש לי את מה שהייתי צריכה לעשות. זה לקח, מהלך, שזה המהלך, אני חושבת, המהותי שאני רוצה לדבר עליו בכמה היבטים. שוב להבין שיש את מה שאנחנו מתכוונים, ויש את מה שאנחנו רוצים, ויש את העובדה שאנחנו מאוד מאוד פגיעים, מאוד מאוד חשופים למה שבא, שהוא לא בהזמנה. אחת הבעיות שעולות עם זה, שאני איכשהו מרגישה שזה אנושית, וזה גם משהו בתרבות שלנו, של המערב, שאנחנו נוטים מאוד לקשר את הערך שלנו עם מה שאנחנו משיגים. אני חושבת שמרגישים את זה גם כאן, במאמץ הזה של המדיטציה, ההדהוד הזה של משהו לא בסדר איתי, כשאין תודעה שקטה, כשאין קשב רציף עם הנשימה. אז אני חושבת שאחד הדברים שהמדיטציה באה או יכולה ללמד אותנו, זה לפתח מאמץ נכון, נקרא right effort. ו-right effort, המאמץ המתאים, הוא יכול להיות כל מיני דברים, זה לא דבר אחד. הוא יכול להשתנות גם לפי המצב והמצב רוח והנסיבות. אבל אחד הדברים שאני חושבת מהותיים בזה, זה ש המאמץ, איכשהו אנחנו צריכים ללמוד לנתק אותו מהתוצאות. זאת אומרת, איך אנחנו מביאים את המיטב שלנו למשהו, בלי אחר כך להיפגע או לשפוט את עצמנו לפי מה שאחר כך קורה. שבמיוחד בריטריט, בהתעצמות הזאת של תרגול, אנחנו נחשפים ממש לסוג של תיבת פנדורה של כל הציפיות שלנו, מנגנון הציפיות שלנו מעצמנו. ספר שיצא לפני 20 שנה, יכול להיות שחלק שמעתם בתרגום, נדמה לי שזה נקרא עיקרון הרצף. מאוד השפיע על הגישה להורות וחינוך, אבל זה ספר שכתבה חוקרת, סופרת אמריקאית, שבילתה כמה שנים, חיה כמה שנים עם שבט, אני חושבת, במרכז אמריקה. ואינטואיטיבית הרגישה שמשהו שם הם עושים נכון. זאת אומרת שהאנשים שם באורח חיים המסורתי שלהם חיים עם תחושה עצמית מאוד בריאה. ובעצם היא רצתה לעקוב אחרי מה ויצא מזה הרבה דברים. הדבר שממש השפיע עליי כשקראתי את זה, שגם היה מזמן, אז אני לא מאוד חדה בזיכרון, אבל שבחינוך כשההורים מחנכים, זאת אומרת הילדים שם בתרבות המסורתית הזאת מאוד השתלבו בתוך העולם של המבוגרים. לא היה כזה פער, קודם כל. מהר מאוד הדברים שהם עשו היו דברים של מבוגרים. עבודה סביב חקלאות ובנייה. אבל כשילד עשה, אני חושבת שזה עשה עליה גם רושם מאוד גדול, כשילד עשה משהו לא בסדר, אז התגובה של העולם של המבוגרים היה מאוד מאוד ברור שזה ההתנהגות שהם מבקרים ולא את הילד. זאת אומרת, גם אם היה שם חדות וכעס, ממש לשמור מסכנה, מסכנה לילד או סכנה לכולם, זה היה נורא נורא ברור שזה לא אתה לא בסדר, אלא המעשה הזה. זה דבר שנראה לי קצת מטושטש יותר אצלנו. והזיהוי של זה, הזיהוי הנכון של מתי מתי אנחנו חווים איזושהי צניחה בתחושה של עצמנו בגלל משהו שקורה או בגלל משהו שקורה במדיטציה. נתחיל לזהות את הקשר הזה, את הקשר בדרך כלל לא נראה הזה. לפני כמה שנים, זה משהו שקורה בעצם כל קיץ בתל אביב, יש משהו שנקרא סדנאות האופרה, שזה כיתת אומן, מאסטר קלאס. אני לא יודעת אם מישהו כאן מכיר את זה, זה כיתות אומן של זמרי אופרה, בדרך כלל מצד אחד צעירים ועוד סטודנטים, ומצד שני כבר התחילו להופיע, מאוד מקצועיים, מאוד מוכשרים. ויש כמה מורים שמגיעים, אבל ביניהם מאסטרית אחת אמריקאית, שהיא ממש, כשאני חושבת על המילה מאסטר, אני חושבת על האישה הזאת, כי היא גם האומנות של ללמד מישהו משהו מול קהל, וגם סוג של וירטואוזיות בגישה, והיא ממש יש לה גם את היכולת לשמוע את הכל, את השירה מבחינה פיזיולוגית, זאת אומרת, לפעמים היא מנחת האנשים מה לעשות עם השירים, עם הגוף, ולפעמים הפן הפסיכולוגי יותר, מאיפה בעולם הרגשות הדבר צריך לצאת. אז אני זוכרת מקרה אחד של זמר סיני בריטון, שבא ושר אריה מאוד מאוד מפורסמת, שאני לא זוכרת את שמה, והוא שר באמת ברמה הרבה יותר גבוהה מכל האחרים. זאת אומרת, הוא היה ברור שהוא ממש כוכב. והייתה תחושה בקהל שאין לנו מושג בכלל מה יהיה לה להגיד לו, כי פשוט די מדהים. והיא באה אליו והיא באמת אמרה, כמעט מושלם, אבל בכל זאת, בוא ננסה משהו, לעבוד על משהו. היא אמרה, אמרנו, תעשה ככה, תעשה את התנועה הזאת עם הגוף. היה איזה פרק מסוים של כזה מאוד ארוך. תעשה את הטוויסט. והוא היה נורא נבוך, גם מתרבות אחרת מאוד, והיא מין אמריקאית מאוד משוחררת, מאוד פלרטטנית. והוא היה עצור גם מול קהל, והוא לא הצליח. הוא עשה מין סיבוב כזה מאוד מוחדק עם כל הגוף. אמרה לו, נו, תרקוד איתי, בוא נשתחרר, וניסה ככה לשחק איתו. שום דבר לא עזר. הוא ממש ככה היה לגמרי. וכל פעם היא ביקשה שהוא שוב ינסה לשיר את אותו קטע, לא את כל השיר, את אותו קטע שהיא רצתה איכשהו להעמיק. ובאיזשהו שלב, הוא פשוט לא הצליח, זה היה כבר, ממש ריחמתי עליו, זה היה מין, עזבי אותו קצת, כאילו, מה? ובסוף הוא שר שוב את השיר, שזה תמיד המבנה. זאת אומרת, יש את הפעם הראשונה, ואחר כך היא עובדת איתם, ואז... ובאמת, זה היה עוד הרבה יותר מרשים. לסיכום היא אמרה משהו כמו משהו שיש אנשים שהבעיה שלהם זה שהם יותר מדי טובים. הם לא יוצא להם, לא מצליחים ללמוד שום דבר. וזה היה בערך, אני ראיתי את הדבר הזה בערך בהתחלה שהתחלתי להעמיק בתרגול של היוגה ושל המדיטציה, וזה ישר התחבר לי למקום הזה, שיהיה מאוד מאוד חבל אם אני אתייחס לכלים האלה באותו אופן, באופן הזה. בכל המסורות של המזרח, של מדיטציה, של הבודהיזם, של היוגה גם, מדברים על מכשולים וקשיים במדיטציה. יש ממש, זה מאוד מובנה. המוכרות של כבדות, של עייפות, של עמימות, שאין ריכוז. יש לפעמים את ההפך, קוצים, הרבה אנרגיה, הרבה עצבנות, זאת מצב תודעתי מהיר או גופני מהיר שמקשה על הישיבה. יש מצב ש מתייחס, אומרים הרבה פעמים aversion או רתיעה, סוג של בריחה אינסופית מאי נוחות של מחשבות או אי נוחות בגוף. ויש לפעמים גם משהו שהוא גם דומה וגם שונה, סוג של מרדף אחרי נוחות, מרדף אחרי תחושה טובה, איזה גל נעים בגוף או איזה שקט שהיה לרגע, ומחפשים איך להחזיר. עם הזמן מתחילים להבין שמה שאנחנו מתרגלים זה סוג של מיומנות אנושית. התרגול הזה מבקש מאיתנו בכל ישיבה, בכל אורך ריטריט ולאורך השנים של התעמקות והליכה באיזשהו דרך, זה סבלנות, זה המון סבלנות. ושווה גם להסתכל על המילה הזאת קצת, מה זה אומר לנו. כי אני חושבת שיש יש דימוי לא כל כך טוב למילה סבלנות. זה לפעמים מצטייר כדבר מאוד פסיבי, או אפילו סוג של פרייריות, או לחכות בתור בקופת חולים, משהו כזה שמחכה, שאפשר אפילו ללכת לישון איכשהו. בסוג הסבלנות שנדרש מאיתנו כאן, הוא משהו אחר לגמרי, משהו מאוד פעיל, שיש בו הרבה עניין במצבנו, הרבה סקרנות, שלא בורח, שלא דוחה, שלא נרדם, שלא הולך לישון. בעצם משהו עם המון המון אנרגיה, המון נחישות, וגם משמעת, הישארות עם מצבים. אם אתם יכולים עכשיו להיזכר במצב שבו מישהו, בדרך כלל מישהו קרוב אבל לא בהכרח, בא אליכם עם ביקורת או עם כעס, אז הרבה פעמים כשאנחנו מספיק קשובים למה שקורה, אפשר לחוות תוך כדי ההקשבה לעשית ולמה עשית, מאוד התאחזת, לפעמים עם כעס, עם רגשות, אבל התחושה הפנימית כשמקשיבים הרבה פעמים זה שממש יושב בגרון להפסיק את הבן אדם. אבל אתם, אבל את, אבל לא, אבל כן, אבל לעצור את זה עכשיו, משהו, אפשר להגיש בגרון, אפשר להגיש חום, משהו בפנים, משהו שלא רוצה לשבת בשקט ולקבל, שרוצה ישר להפסיק, לפרוץ, לברוח. וזה מה שאנחנו גם עושים הרבה פעמים, אנחנו מפסיקים ובורחים. בהחלט גם זה. אבל אם אתם מצליחים להיזכר בחוויה של כשאיכשהו הולכים כנגד זה ונשארים ומקשיבים עד הסוף, ואפילו בסוף לא בהכרח באים ואומרים אבל, אלא פשוט נשארים עם זה, זה משהו מאוד חתרני בעצם, חותר כנגד הרגל מאוד חזק של להעיף, ויוצר סוג של התרחבות של הכלי, של הדבר שאנחנו. אחד של הדבר הזה שאפשר לקרוא לו סבלנות. אנושית אנחנו מפתחים סבלנות, ואפשר גם להסתכל על זה במושגים של ראייה או תודעה רחבה. שעצם העובדה שאנחנו פיזית ממשיכים לשבת בתנוחה הזאת לאור כל מה שקורה, והדחף החזק של הגוף לקום, לקום פשוט לא לעשות, זה איזושהי התרחבות אנרגטית מאוד חזקה. ועצם זה שאנחנו שומרים על התנוחה, למרות הרצון החזק של התודעה, של הרגשות, של המחשבות, לחתור כנגד. וגם סוג של התרחבות של הכלי. של היוגה מדברים על גוף, על שכבות של גוף, קושה זה נקרא. אז יש את השכבה הבסיסית שזה הגוף הפיזי, ויש שכבה שנקרא פרנה, הגוף האנרגטי, ויש את השכבה שאנחנו גם מגיעים מאוד במגע איתה כאן, שזה בעצם כל העולם הזה של רגשות, מחשבות, זיכרונות, מצב רוח. כל הדבר הזה המנטלי רגשי. ומדברים על מעבר לזה שכבה של משהו שאפשר לקרוא לו תבונה או ידיעה. מאמינה שכשאנחנו ככה מגבילים את עצמנו בתוך התנוחה הזאת, בתוך התרגול הזה, מסכימים להתרחבות הזאת, אנחנו מאפשרים יותר ויותר נגיעה בשכבות העמוקות שלנו. למקור הזה שהוא גם שלנו, והוא גם מעבר ומשותף לכולנו, שהוא אולי המקור של אינטואיציה. כיצורים אנחנו בנויים ככה, שאנחנו מחפשים אושר, אנחנו מחפשים שמחה, אנחנו מחפשים רווחה, נינוחות, הרפיה. אנחנו מחפשים את זה באופן פעיל איכשהו בחיים שלנו. אז אבל אני חושבת שהדבר לפעמים מתסכל ולפעמים גם נורא משעשע בחיכוך הזה עם עצמנו, זה לראות עד כמה החיפוש והתופעה עצמה כמעט ואין בהם קשר. אני מזמינה אתכם לנסות להיזכר בפעם האחרונה, ואולי זה היה היום ואולי מזמן, אני לא יודעת, פעם האחרונה שהרגשתם באמת הרפיה, באמת סוג של שמחה או מלאות או תחושה שבאמת הכל בסדר בעולם, לא כי משהו קרה, כי הצלחתי לעשות משהו או משהו שציפיתי לו קרה. זה מעניין שאנחנו הרבה פעמים חווים את הדבר הזה דווקא כשיש קשיים, כשיש יותר קשיים, כשיש אפילו טרגדיה. פתאום את הערך הזה של פשטות, של פשוט להיות, של קשרים, של אהבה, של לסמוך על עצמנו או על אחרים, או פשוט אפשרות להרפות מול המציאות, מה שהיא לא תהיה. זה מורה ש כמה אנשים כאן מכירים, אג'יי, שכל פעם מפתיע אותנו בסוג אחר של טיצ'ינג. זה היה תקופה שהוא דיבר על, בדיוק דיברתי על זה עם לילה, שהוא דיבר על, בתור טיצ'ינג, בתור סוג של הוראה, משהו לתהות בו, להודות בכישלון, admitting defeat. וכולנו ששמענו על זה, זה העלה בנו המון דברים, ומצאנו את זה הרבה פעמים מאוד יעיל, מאוד יעיל ככלי לתהייה. ואני חושבת שגם זה קורה הרבה פעמים כאן. זאת שיש איזה סוג של מאמץ או מאבק סביב ניסיון לרתום את התודעה, להשיג קצת שקט, להשיג קצת נוחות בגוף, ובאיזשהו רגע שאנחנו פשוט מבטרים, פשוט אין, זה לא יקרה, כבר לא אכפת לי, פתאום משהו עולה. אז עוד סוג של כיוון, במקום להתחיל בשאיפה, להתחיל בוויתור. אנחנו באמת מותנים ככה שה סרט הנע של המציאות, של מה שקורה כל רגע, כמעט ואין לו סיכוי כנגד הסרט הנע של הציפיות והפנטזיות והמחשבות על איך הדברים צריכים להיות ואיך אני צריך להיות. וכמו שני דברים שלא נפגשים, והמדיטציה הוא פשוט סוג של לימוד, איך להפגיש ביניהם. אנחנו מדברים על אינטימיות, או על התיידדות עם עצמנו, מתוך התרגול, אנחנו מדברים על ההתרחבות הזאת, על התודעה הרחבה, היכולת להכיל גם את מה שלא נוח, ההיכרות המאוד מדויקת עם ההרגלים שלנו, עם מה שקורה נניח בגוף ובתודעה, עם דאגה, איך בגוף, איפה אנחנו מרגישים דאגה, את ההתעצמות, סוג ההתעצמות, מחשבות מהירות, משהו לחוץ, דאגה, חרדה, בדידות לפעמים, והביטוי של זה עם מחשבות, עם ציפיות, עם איך הדבר הולך להמשיך, לפעמים נלווה עם משהו, תחושה של חלל ריק בגוף, אכזבה עצמית, תחושה של כישלון, הרבה פעמים עם כבדות. זאת אומרת, אינטימיות זה ממש לפרק את החוויה שלנו, ממש להרגיש אותה. פיזית, נפשית, מצב רוח, תודעה, סוג של מחשבות. אז התודעה הצרה, ההדשה כשהיא צרה, היא כשאנחנו נמצאים מאוד עם הדברים האלה. זאת אומרת שאנחנו לגמרי חווים ומזדהים עם החוויה. והתודעה הרחבה זה איזשהו מיומנות של להרחיב את ההדשה, להתרחק קצת ולראות את כל המרכיבים האלה ופתאום להרגיש את התמוססות של המציאות שלהם, של הסולידיות שלהם. וזה דבר שאנחנו מפתחים עם ההרגל, והאמת היא שבגלל שלרוב יש לנו תפושים שחוזרים על עצמם, זה עוזר לנו. זה עוזר לנו, כי זה לא עוזר לנו לזהות אותם בפעם הראשונה. בפעם הראשונה בדרך כלל זה רק מבהיל, או זה רק מאכזב, או זה רק מתסכל. אבל כיוון שיש כזה דבר שכל אחד מאיתנו יש לנו את החבילה שלנו, והם כן חוזרים, אבל הם חוזרים אחרת, והיכולת שלנו לפגוש אותם יכול מאוד להתפתח גם בכיוון הזה של התרחבות, שההדשה הרחבה הזאת או האינטימיות, סוג ההתקרבות הזאת, היא בעצם סוג של אהבה בוגרת שגם שייכת לנו. זה לא משהו שאנחנו ממציאים, זה לא משהו שמישהו נותן לנו, שריטריט נותן לנו, זה משהו שאנחנו מכירים הרבה פעמים ברגעים מסוימים או מול חוויות מסוימות, מול הטבע, מול בעלי חיים, מול אנשים אהובים, ילדים לפעמים. סוג של לראות דרך לב רחב, עם צלילות בראייה. זה קצת בעד משהו, בעד הדפוסים שמצד אחד מקשים עלינו ומצד שני בעצם עוזרים לנו במפגש עם עצמנו, נותנים לנו חומר להתרחבות הזאת של הלב ושל התודעה. עוזרים לנו גם להכיר שוב ושוב בבסיס המשותף האנושי שלנו, סוג של שברון לב קטן שחוזר כל הזמן, ובעצם זה לא הלב שנשבר אלא הדבר הקשיח שעוטף אותו, כל פעם קצת גם מתרחב, מתקלף, יש עוד איזה סדק. כן, כיוון אחד להסתכל על מה שקורה כשאנחנו יושבים, זה חוויה של פירוק. חוויה של התמוססות של מה שנראה לנו סולידי, זאת אומרת מפגש, למשל, שאנחנו מחפשים מה זה ברך. בחוויה הרבה פעמים זה דבר עמום לגמרי, או סיכות, או סוג של דבר שלא דומה בכלל לדימוי שלנו של מה זה דרך. עם כל מיני, זאת אומרת, הגוף באיזשהו מקום פתאום הופך לדבר אחר, ונוצר פער בין משהו שהוא בעצם רעיון לבין המציאות. אז אותו דבר קורה גם עם החוויה של מה שאנחנו, זאת אומרת, עם הסולידיות של איך אנחנו תופסים את עצמנו, עם הרצף הזה של אני, של אישיות, של אני כזה או כזאת, עם נטיות כאלה או אחרים. ודימוי, אני חושבת, זה כאילו אנחנו מפזרים הרבה יותר אוויר או אור סביב דברים שנראו לנו כרצף סולידי. אם ראיתם לאחרונה, פשוט עכשיו בסוף שבוע ביקרו חברים שלי עם ילד בן שנה וחצי שנפל, וגם היה בסוג של מצב רוח קווצ'י כזה, ונורא רצה לזכות, וגם נורא מהר מכיר, זה מכירים ילדים את השכר של זה, זאת אומרת סוג תשומת לב שהבכי מביא. אז הוא נורא רצה לזכות, אבל פתאום היה איזה, היינו בגן, ופתאום עבר מישהו עם מלא מלא בלונים, מלא, נורא צבעוני, והוא פשוט, אז היה מין את הדבר הזה, בטח ראיתם את זה, את בין ה... וכל רגע נזכר שהוא בעצם רוצה לזכות, כי זה מאוד כיף לזכות, כי אמא ישר זה, ואבא ישר זה, וכולם. אבל היה איזה משהו קסום אי שם, שגם רצה, שהוא רצה לחוות, והוא רצה לשמוח, והוא רצה... וזה בדיוק הפירוק הזה. זאת אומרת, אנחנו... גם המצבי רוח או המצבי תודעה, הם נראים לנו בציר הזה, בסרט הנע הזה, כמאוד מאוד סולידיים. שום דבר לא יפרק אותם חוץ מאיזה שינוי במצב, באמת, שיהיה לנו את הכסף, או נקבל את העבודה, או משהו יצליח. משהו בעצם הישיבה, שאני חושבת שמצד אחד מנסים להסביר את זה גם בעולם הפיזיקה וגם בעולם הפילוסופיה, ואני חושבת שזה יכול אפילו להישאר בגדר מסתורים. מה זה הפירוק הזה, או ההתמססות הזאת? שאפשר... פשוט לנסות לשאול את עצמנו בעצם בחוויה עצמה. מה שזה לא יהיה, זה משהו שפותח לנו יותר צמתים ויותר אפשרויות בחיים ובקשר עם עצמנו ובקשר עם אחרים. סוג של דגש על ה... אור במובן של הדבר שרואה, ולא האובייקטים שאנחנו רואים. קודם דיברתי על הקשיים שלנו כאיזשהו בסיס משותף אנושי, אז הדבר הזה של הפיזור של האור הזה, זה אולי סוג של בסיס משותף אחר, מסוג אחר. זהו, אני באמת הכנתי עוד דברים, אבל זה נראה לי מספיק דיבור. אני רוצה רק להקריא שיר של רומי. אני אקריא אותו באנגלית, כי זה, ככה יש לי אותו. אני אקריא אותו פעמיים, אבל הוא לא בהכרח מובן. אז אני אקריא את הפעמיים שיהיו את הצלילים, אבל הוא לא בהכרח מובן. או אולי עם משמעויות שונות. For years, copying other people, I tried to know myself. From within, I couldn't decide what to do. Unable to see, I heard my name being called. Then I walked outside. Copying other people, I tried to know myself. From within, I couldn't decide what to do. Unable to see, I heard my name being called. Then I walked outside.